הכנה לקראת שידוכים מתוך הספר בית נאמן בישראל הרב מרדכי שטרנברג שליטה ראש ישיבת הר המור. אנחנו בפרק ויהי חברתך ואשת בריתך בעמוד 122 פסקה י' פסקה י"ט, לאן הגענו? מי זוכר? פסקה שלישית, ככל שניגשים?
כן.
לא התחלנו את זה. מה?
לא התחלנו.
כן. יפה. כן, טוב, זה נוגע, התשובה היא פה ממשיכה. כלומר, השאלה הייתה לגבי תערובת מחשבות. כן, בתוך הלימוד, כן, שבתוך הלימוד אני מוצא את עצמי חושב על הפגישות, אני מוטרד מהיחס שבין, מה אמור להיות היחס בין הלימוד לבין הפגישות, הדברים נראים על פניו סותרים, מציקים, נוגדים, זה לא עולים יפה בקנה אחד. בתשובה, בתחילתה של התשובה אמרנו שהדבר הוא טבעי, כן, זה דבר טבעי, כן, אפשר למנוע את המידה הטבעית שבדבר, שהפגישות מעסיקו את הנפש וכולי, זה אפילו היה מוזר אם זה לא היה מעסיק אותו. הרי בסופו של דבר הוא פגש בת ישראל, אי אפשר שמחשבתו תהיה ריקה ממנה, אלא אומר לנו, הניח פה איזשהו יסוד שאותו לא ביררנו די הצורך לעת עתה, זה עומד לפנינו. הוא קרא לה במצב הזה, או לרצוי הזה, לאחוז את החבל משני קצותיו. כן, גם מזה אל תנח ידיך, כלומר, כן, מצד אחד, בזמן שאתה לומד, אתה לומד, הוא מרוכז בלימוד, והמחשבות עליה זה ברקע, כן, ברקע. זה נמצא ברקע באופן שלא מזיק ולא פולש לתוך הלימוד. דיברנו על מצב רקע יצירתי יותר, שהרושם של הפגישות הוא תומך לימוד, זוכרים, דיברנו? כן, הרושם של הפגישות הוא תומך לימוד אפילו, כמו מוזיקת רקע בשעת עבודה. אז אני לא מסיח דעת מהמוזיקה, אבל המוזיקה תורמת ליישוב הדעת לעשות העבודה טוב יותר. אז לאחוז את החבל משני קצותיו, פירוש דבר, שני אופנים שאפשר להבין את זה, שהנוכחות של או דמותה של הבחורה, או שהיא תהיה במצב מאומה, מצב, הייתי אומר, איך קוראים לזה למצב הזה בפלאפון? איך? חיסכון? מה? לא, לא תיסע. רטט, כן? רטט, שיהיה רטט, יאללה. כך שהבנו, שקט. כן, שקט, זאת אומרת, כן. ממשיכים לקבל אינפורמציה, שיחות, עניינים, אבל שקט. כלומר, היא קיימת, אבל היא לא פולשת לתוך הלימוד, זה אפשרות אחרת. אפשרות השנייה, זה באמת שנוכחותה ודמותה, היא תשפיע על לימוד בצורה מיטבית. כן, אדרבה, תעודד אותי ללמוד וכן הלאה. טוב, זה שני הדרכים העיקריות, לאחוז את החבל בשני קצותיו. כן? כלומר, מצד אחד ללכת לפגישות מתוך גישה אופטימית, כלומר, מצד אחד יש ללכת לפגישות מתוך גישה האופטימית ומתוך מחשבה שהן הפגישות תצלחנה, כן? פתיחות. מצד שני יש לדעת שאם הן לא תצלחנה, כנראה מעית השם אינן צריכות להצליח. כלומר, הגישה הזאת, כן? הגישה הזו של אופטימיות ופתיחות, ומצד שני, הכל לטובה, היא גישה שלא מאפשרת לסוגיית הפגישות להיות תורדנית. כלומר, בגישה הכפולה הזאת, אי אפשר שההתעסקות בפגישות היא תהיה תורדנית, כי זה ממש טפלון כזה, זה בשתי המובנים טפלון, כן? זאת אומרת, זה לא נדבק. כן? זה לא דביק, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, כשאני בא להיפגש, אני בא להיפגש מתוך פתיחות וזרימה, ולא מתוך איזה קושי, ואם זה לא הולך, אז אני אומר מעט השם. זאת אומרת, כבולו כך פולטו, במובן החיובי, כלומר, זה לא מציק לי, זה לא... היחס שלי אל זה הוא לא יחס כפייתי, נקרא לזה ככה. זה חשוב להבין את זה. אני משתמש פה במילים ש... כן, אני משתדל להסביר את העניין הזה, כן, זה דברים ש... כן, אבל היחס הוא לא כפייתי, זאת אומרת, מתי דבר מטריד אותנו שהיחס כלפיו הוא כפייתי? אפשר לראות זה בהרבה דברים. כן, אם אתה דווקא רוצה עכשיו להיות חבר של מישהו, ואתה עכשיו לוחץ עליו שידבר איתך, אם הוא לא ידבר איתך, זה יטריד אותך. תבין? אם לא ידבר, עכשיו תחשוב, למה הוא דיבר? כי אתה יותר מדי רוצה, אתה יותר מדי תוקע את עצמך, אתה יותר בפנים. אתה לא נותן מקום לדברים להתרחש בצורה טבעית. לכן אנחנו צריכים את שני הדברים. גם הכניסה לפגישה היא צריכה להיות מתוך אופטימיות וזרימה, כן? וגם היציאה ממנה, במידה וזה לא הולך, צריכה, כן, להיות מזה, להניח לדברים להתרחש כפי שהשם רוצה. אני את שלי עשיתי, אי אפשר לבוא אליי בטענות, ולכן אני משוחרר, אני יכול לחזור ללימוד בקלות, ולחזור ולהיפגש שוב, אין לי שום בעיה. אני יוצא ובא מתלמוד לתלמוד, ולא מתקיים בי, אין שלום ליוצא ולבא. כן, אז בואו נראה בהמשך. זה למדנו אתמול, קצת, ברוך השם, הוספנו כעת, קצת פירשנו. ככל שניגשים בגישה טבעית ופשוטה כזו, כן, כך גם נעשים פחות מוטרדים מהעניין. יופי. אז הנה אנחנו רואים את המילים, ברוך השם, שקיבלנו. כן, כך גם נעשים פחות מוטרדים מהעניין. כן, לא בזמן היותו ולא בזמן הפסקתו. לא מוטרדים. אנחנו מבינים שיש גבול להשתדלות שלנו, יש דברים שאותם אנחנו צריכים לעשות, אנחנו בטוחים שאותם עשינו, ונגמר הסיפור. שחררנו. זהו, ממשיכים הלאה. אם אדם רואה בפגישות, כן, אני חוזר לבעיה הזו, כן, הגישה הלא טבעית. מה הגישה הלא טבעית אומרת? תשימו לב. אם אדם רואה בפגישות משימה אדירה שהוא עסוק בה, הוא גם יהיה יותר טרוד ממנה. משימה אדירה. לא אמרנו, זוגיות זה דבר אדיר, דבר נפלא. אבל צריך להבין שהמפגשים, כן, זה לא... דוגמה, אתה הולך לרעיון עבודה, בסדר? עכשיו, אתה מתייחס לרעיון עבודה כאילו זה חיים ומוות. זה בעיה. אסור לעשות את זה, כן? רעיון עבודה, חיים ומוות. מי אמר חיים ומוות? ודאי שזה מאוד נחמד וטוב, אם תזכה בעבודה הזו, עבודה שהיא סך הכל מתאימה לך, אני חייב לומר, באמת מתאימה לך. יהיה מחיים במוות. אבל אם אתה מלכתחילה ניגש לרעיון עבודה או למבחן, כן, סמסטר, בגישה כזו שאם אני לא מצליח, הלך עליי, אתה תהיה מוטרד. אתה מעורר גלים, אתה מעורר סערת רגש כזו, שעד שהיא תשכח, כנראה שהיא תחלה אותך, כן? ותישאר חסר כוח ואנרגיה, לא פיזית ולא רוחנית ולא נפשית. זאת אומרת, בנחת, בסדר. עשיתי, הצליח, לא הצליח, כלילות ככה. כן? למה אני לקחת ללב? כן? זה לקיחה ללב, נקרא לזה ככה. כן? יותר מדי דרמטיות, יותר מדי לייחס חשיבות בלתי רגילה, לא רציונלית לדברים. זה... כולם, בסדר. עם גישה כזו אי אפשר להתפתח לשום מקום. כי אדם מפחיד את עצמו, ואז הוא נכשל, וכשלו איש באחיו, באחיו. כן, ופחדת ולא תאמין, כן, אותו סוגיית הדמיון שם בסנדל המסומר, כן, והרגו בהם אחד, והרגו אחד בשני יותר מאשר הרגו בהם אויביהם, וכל זה בגלל אותו דמיון, כן, שחשבו שאויבים גילו אותם, ואז התחילו לרמוס אחד את השני עם סנדל המסומר, ונהרגו שם המונים, וזה, כן, זה סוגיית הדמיון, סוגיית הדמיון, שם הרב מברר את סוגיית הדמיון. איך אנחנו ניגשים לדברים? יש סיבות, כנראה, לא כנראה, בטוח, צריך לדעת מהם הסיבות, אבל יש סיבות לכך שאדם לוקח דברים בצורה יותר מדי רצינית. למשל, אתן לכם דוגמה. אדם יכול להיכנס לדיכאון וחרדה, כן? אם עכשיו יש מסורת משפחתית, למשל, ללכת לצנחנים. אתם מכירים משפחות שהמסורת המשפחתית היא ללכת לצנחנים או להיות טייסים? ואחד מבני המשפחה הולך לקורס טייס ונפלט אחרי חצי שנה, כן? סבא שלו היה טייס, אבא שלו היה טייס, שני אחיו טייסים, והוא עכשיו אסור לו לאכזב. עכשיו תבינו באיזה, כן, באיזה מידת הדין הוא ניגש לקורס. עכשיו אם הוא לא יצליח, הוא יכול פשוט להתמוטט. זאת אומרת, בנסיבות המשפחתיות האלו, המסורתיות, אין לו אפשרות להשתמש או להתייחס לקורס הזה כעל אפשרות נחמדה. יש לו אפשרות לבחון את עצמו, הוא יעשה את מיטב המאמצים, יצליח, לא יצליח, עד רבה, חוויה נחמדה מאוד הייתה להיות 8 חודשים בקורס, למדתי הרבה דברים, הכרתי אנשים מעניינים, הכרתי 8 חודשים, זה לא דבר פשוט, יש הרבה אנשים שהיו רוצים ולא מגיעים בכלל לקורס, הגעתי 8 חודשים, הגעתי כבר לשלב של, אני יודע, של טיסה ומטוס, בפוגה מגיסטר, זה נחמד, מה יש? היכולת להתייחס לניסיון הזה בצורה כזו, היא רק אם אתה ניגש בגישה פתוחה ומשוחררת, שרואה את האתגר הזה כהזדמנות טבעית, לתת לעצמי הזדמנות לחוות, לנסות לבחון את כוחי. אבל לא מתוך מוקדי לחץ של ציפיות משפחתיות, מסורות, זה לא ילך, עסק הזה. כן? זו דוגמה שאתה הבאתי, הדבר הזה יכול להיות גם ביחס למפגשים. למשל, אתן לכם דוגמה. במפגשים, למשל, בחור יכול להרגיש שלמרות שהוא נפגש עם 20 בנות, הוא עדיין לא מצא את בת זוגתו. ואז הוא מתחיל ללחץ. רגע, אולי אני לא אפגוש אף פעם. וכל מפגש נהפך מבחינתו, בעצם, הייתי אומר, עוד הזדמנות לראות, כן? או לחשוש, אולי גם פעם זה לא ילך. ואז הוא ניגש לפגישה בחרדה. כי יש לו כבר ניסיון של 20 פגישות שזה לא הלך יפה. ואז הוא אומר, רגע, רגע, אני בעצם כבר לא מסוגל, ואני הולך להיפגש. אז הוא ניגש בחוסר אונים, כן? ואז הנבואה מגשימה את עצמה, והוא נלחץ, הבחורה מרגישה שהוא נלחץ. היא מבינה שיש פה משהו לא בסדר, ופותרת אותו גם הפעם, כן? שוב, יש לנו כל מיני סיבות שבגללה אנחנו ניגשים לדברים באופן מאיים, באופן מיירה, באופן מפחיד ומחריד, כן? מזה צריך להיזהר מאוד מאוד. ואם לא נצליח לעשות את זה, זה יטריד אותנו ויעסיק אותנו, ייכנס לנו בחלומות הלילה, בדרך כלל כחלומות בלהה, כן? כמו אדם שחרד, כן? אדם שחרד מאוד מאוד שבחורה תשיב לו בשלילה, הוא יכול לחלום פתאום שיש חופה, ומתחת לחופה, והבחורה לא מגיעה. וכל המוזמנים, כולם נמצאים. 1,000 איש. הבחורה לא מגיעה. ואפילו ההורים שלה נמצאים מתחת לחופה, וכולם מסתכלים, איפה היא? איפה היא נמצאת? והיא לא מגיעה. אז אחרי שעה וחצי, שכולם ממתינים ומדברים, שואלים זה לזה, היה מקום כבודה, אף אחד לא משיב, כולם נעלמים מהאולם, הכל מתפנה, הולך הביתה, בלי אישה. חלום כזה. אבל, מייתי, זה נראה שהוא בלחץ אטומי. לחץ אטומי. זאת אומרת, הוא מסיים פגישה, הוא נמצא בפחד נוראי מפסק דינו, כאילו עכשיו הולכים לחרוץ את, גילו, את, את, את דינו למוות ולחיים. מה היא תגיד? האם זה ימצא חן בניה? לא ימצא חן בניה. זו גישה כמובן לא בריאה. היא ערובה בטוחה, הייתי אומר, כן? לכמות גדולה של לחצים. ודאי וודאי שזה יטריד אותו בלימוד. בלי שום ספק זה יטריד אותו בלימוד. לא יניח לו ללמוד, יציק לו בלי ערב, כמו איזה זבוב שנמצא לו כל הזמן פה ככה, לא יזוז, כל הזמן זה יבוא ויבוא. הוא יעסוק כל הזמן בלגרש את הזבוב, כן? וככל שהוא מגרש אותו יותר ויותר, כך הוא יותר מתעלק עליו. ככל שיותר מתנגד למחשבות האלה, הן יותר תוקפות אותו. כן, נוצרת איזושהי התמכרות אובססיבית למחשבות האלו, כן? והן לא מרפאות, ככל שיותר מנסה לדחות אותם החוצה, הן יותר תוקפות אותך, עקרון הקפיץ. כדי למנוע את המצב הזה, חייבים לגשת לדברים באופן טבעי וזורם. Okay. אם הוא אינו רואה בפגישות משימה אדירה, אלא דבר טבעי המשתלב במהלך החיים הרגיל, אז הפגישות פחות תטרדנו אותו. אגב, סימני העיקר לזה, בחור שנמצא לפני פגישה, הוא צריך להיפגש היום ב7, אבל עכשיו השעה היא 4, נגיד, והוא צריך להיפגש ב7. 3 שעות, הוא לא נינוח. הוא לא נינוח עם החברותה, הוא קצת עצבני, הוא לא באמת מקשיב, הדברים עוברים לו ככה, הוא לא מסוגל לפתח שיח באמת, כן? הוא לא מצליח לצאת מחוץ לעניין הזה, כן? זה כבר מקדם בעייתי. זה כבר מראה שהוא הולך לפגישה הזו, כן? בתחושה של היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. זה כבר לא טוב. צריך לראות את סימפטומים המקדימים לפעולות האלו, אם זה מבחן, אם זה מפגש, אם זה רעיון עבודה, או כל דבר אחר. מה הסימפטום המקדים? שאנחנו מזהים את הסימפטומים המלחיצים, שם צריך לעשות את העבודה. לפני שאנחנו מגיעים למקום עצמו, כן? ושם אנחנו חווים את הצונמי ממש, עם כל ההשלכות שיש בעת הפגישה ולאחריה. לזהות הדברים האלה בטרם עת. דיברנו אתמול על הדרשות של 7 ברכות, נכון? שאדם יש לו עכשיו, אתם מכירים את המצב הזה שאדם צריך להגיד איזה דבר תורה ב7 ברכות בכל אירוע חגי אחר, וכבר יום לפני כן הוא בלחץ. קרה לכם פעם, יום לפני כן הוא בלחץ. הוא מזיע, הוא עצבני, הוא פשוט מפוחד. הוא פשוט מפוחד, כן? לפעמים אפילו מגיע לדמיונות שהלוואי שלחלעים יתגרשו, כן? כבר ביום הראשון, כדי שלא יצטרך להגיד דברי תורה. איך אמר פעם אחד תלמידים, סיפר רבי ירוחם ממיר, סיפר על אחד התלמידים, הייתה פעם שריפה בכלם, הייתה שריפה במיר, כן? והשריפה לא הגיעה לבית המדרש. בדרך פלא, השריפה נעצרה בבית המדרש, לפני בית המדרש. ואחד התלמידים התוודה בפני רבו ואמר, כל כך רציתי שבית המדרש יישרף, כדי שאני אוכל לנסוע הביתה. שם היו נוסעים הביתה פעם ב... כך הוא הודה בפני רבו. כותב את זה, רבי ירוחם כותב את זה באחד מספרים, חוכמה, דעת, חוכמה ומוסר, שם הוא מביא באחד המאמרים שלו, שהתוודה בפניו התלמיד, רציתי שהבית המדרש יישרף כדי לנסוע הביתה. זאת אומרת, הוא כזה בלחץ בתוך הלימודים, הוא כל כך רוצה לנסוע הביתה, עד כדי כך שמצידו יישרף בית המדרש, כדי שיפנו את התלמידים, כל אחד ייסע לביתו, לאיזה חודשיים. כן? אותו חייל שהיה אצלנו בגדוד, בטירונות, שירה לעצמו ברגל. הוא היה כך בלחץ מהאימונים, שהוא פשוט ירה לעצמו ברגל. כן? בתוך אוהל סיירים, שמענו פתאום יריעה, כן? הוא יוצא שוטט דם, צוחק. זהו, אמרנו, מפנים אותו, הולך הביתה. איזה דברים מוזרים. אדם לוקח כל כך קשה את העניין. זה היה בדיוק, היינו באיזה סדרת שדה, כן? בתוך אוהלי סיירים. כולם כבר יצאו, התחילו ככה לצאת מהאוהלים, כבר התחילו להתקדם לכיוון, עשינו שם איזה מסע או משהו כזה, כבר התחלנו להסתדר לקראת המסע. פתאום, יריעה. כן? M16. היה לו נס גדול שהוא לא פגע בעצם. כי אם היה פוגע בעצם, הכדור הזה היה מסתלסל לו בתוך הגוף, היה יוצר מהראש. כן? ודאי. דבר נורא ביום, הרי ה-M16 זה תחמושת שהרי היא תוכננה מתוך מחשבה. האמריקאים ראו שכאשר הם פוצעים, ככל שיש יותר ויותר פצועים, ככה יותר מתרכזים אנשים סביב הפצועים, ואז הם הורגים את כולם. בויטנאם, כן? אז הם פיתחו איזה מין כדור כזה, כן? שבעצם הוא... כן? ככה זה יוצר... יוצר התרכזות סביב פצוע וכו', וכך אפשר... בכל אופן, למזלו, הוא ירה בבשר רך, כן? אולי אפילו הוא תכנן את זה, כן? הוא ירה בשוק של הרגל למטה. שוק התחתון ירה, כן? ואז הכדור עבר מצד לצד. אם זה היה פוגע, ואפילו ברקמה קשה קצת, בגיד, זה כבר היה תופס נטייה קצת, זה כבר היה יכול לעבור לו מהרגל לראש. לחצים, קיצור, לחצים. לא טוב. לא טוב. הפגישות פחות הטרנה אותו. ברור שאני אתרשל. סליחה, תרדה אותו. ברור... שאלה. תן לי שאלה, כן? בבקשה.
אמרת שאתה צריך להגיע לפגישות ממש מהטבעי. הוא גדל בחברה מסוימת שלא משדר את זה.
הוא בן חורן. אדם הוא בעל בחירה. אנחנו לא מתעלמים מההשפעה שיש לחברה עלינו. אדם צריך להחליט האם הוא רוצה להיות שפוט של החברה. הוא רוצה לקחת מהלך של חירות עצמית. אדם צריך לברר לעצמו מה האפשרות האחרת, חוץ מאשר להיות שפוט של החברה. מה האפשרות האחרת? כן? מה יש באפשרותי לבחור ולדבוק בבחירה הזו? פה אנחנו רואים באופן ברור. יש לי אפשרות אחת להיות לחוץ, אפשרות האחרת להיות טבעי וזורם. אני הולך לעשות השתדלות. אני הולך לפעול על פי כללי ההשתדלות הסבירים. נגמר הסיפור. זה הבחירה שלי. אני בא בפתיחות, בזרימה, באופטימיות, באמונה. זה הכל. לא צריך להוכיח לאף אחד שום דבר, לא לעצמי, לא לה, לא לחברים, אין שום סטופר, אף אחד לא עומד עליי ואומר, נו, נראה אותך, זה לא עניין. אני יודע, אולי יש כאלו שרוצים ככה להסתכל בי. אבל אני מבין, אני רוצה להשתייך לתהליך הטבעי והבסיסי ביותר. זהו, יש לי את האפשרות הזו. הרי אני לומד את זה פה, נכון? יש לך אפשרות לבחור. האם אני רוצה לנהוג? באופן הזה, או באופן שאנחנו כבר עוסקים בו למעלה מחודשיים. איך אני רוצה לנהוג? ולבחור בזה. כן? זה אפשרות. כן. אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו בגלל ההנחה הזאת, כן, שהחברה היא ככה, שוב אני אוהב. כן? המחיר הוא גבוה מדי. המחיר, כן, לשיעבוד הזה הוא גבוה מדי. צריך לגשת בגישה, סליחה, לפניך, נכון? ברור שאין התרשל, יש לכם? ברור שאין להתרשל. כן, אתם רואים, ודאי, אין הכוונה שאתה תבוא בחיבוק ידיים, תישן וזה יקרה מאליו. לא, ברור שאין מתרשל. ואין להכשיל את עצמו מתוך אדישות וחוסר השקעה. כן, קיצוניות, לא לכאן ולא לכאן. אבל גם אין ליצור, אין צורך לחשוד בעצמו שאינו נוהג היטב. ואז להיכנס לאובססיביות של השקעה, כן, שנראית כלחץ. נראית כלחץ, כחוסר נינוחות, ככפייתיות ושתלטנות. הבחורה מרגישה את זה. הוא יותר מדי יוזם, כן? יותר מדי נוכח, כן? לחשוד בעצמו שאינו נוהג היטב, ואין סיבה להיות מוטרד מכך. צריך לגשת בגישה נינוחה וחיובית, כן? להשתדל להשקיע בפגישה בזמן הפגישה, ולחזור ללימוד ולהשקיע בו. הייתי אומר, מילים אחרות, צריך לנהוג, כן, הייתי אומר, איך לקרוא לזה, בתכנון, תכנון כלכלי. זאת אומרת, יש לי תקציב של 5,000 שקל בחודש. עכשיו אני צריך לתכנן את זה באופן כזה, שאני אספיק לקנות אוכל, אני אספיק לקנות עם זה הלבשה, צורכי הילדים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אני צריך להגיע לסופו של החודש, שבעצם מיליתי את כל הצרכים הבסיסיים והכרחיים של המשפחה, ונשאר לי עוד שקל. או 10 שקלים. אותו דבר גם פה. כשאתה הולך לפגישה, אתה צריך לנהוג בתוכנית חיסכון וקיצוב. אתה לא יכול להשקיע את כל האנרגיה בפגישה. ואחרי זה בלימוד, למצוא את עצמך מוטרד. אתה לא יכול. יש פה איזה... שם מעניין. זה גישה אחראית. זה גישה שרואה את המחויבות שלנו, כן? בעצם, לנהוג בצורה מאוזנת בכמה וכמה זירות. אני לא יכול להוציא את כל הכוח ואת כל האנרגיה בזמן הפגישה. אני אחרי זה צריך לחזור לשולחן, ספסל הלימודים. וכן הלאה והלאה. אני לא יכול להתייחס למשימה הזאת באופן שגוזל לי את כל האנרגיות, עד שלא נשאר לי עוד כוח אפילו, אתם יודעים למה? לישון. אפילו לישון אני כבר לא יכול. כי המחשבות ממשיכות להסיק אותי עד 1 בלילה, ואז אני לחוץ, זה כבר 1 ואני לא ישן. והלחץ עצמו לא מניח לי לרדם. ואני מוצא את עצמי ב4 בבוקר. באפיסת כוחות נוראית, מצליח לעצום את העיניים, באיזו שינה סערורית כזו, רצופה בחלומות בלעה, והחבר מעורר אותי ב9 בבוקר ואומר לי, קום, אני לא יודע בכלל איפה אני ומה אני. מה זה? זה מצבים קיצוניים. אני לא יכול להתנהג בצורה כזאת, צריך להבין, אנחנו צריכים לנהל חיים מורכבים. יש לנו הרבה חזיתות. אני לא יכול עכשיו פה ללמד פה במקום הזה, להשקיע את כל כוחותיי באיזה מין פאניקה ובהלה לזהב, כדי להיות מי יודע מה, ואז להגיע הביתה. ואשתי אמרת לי שלום, ואני חתום, כי אין לי כוח להתייחס אליו בכלל. הוצאתי את הכל פה. את הכל הוצאתי פה. למה הוצאתי את הכל פה? לא בגלל שאני כזה חרוץ, כי אני לחוץ. לחוץ. יכול להיות. יכול להיות שהלחץ הזה נוצר כתוצאה מאיזשהו... תחרות סמויה שיש בין רבנים, בין שיעורים, השיעור צריך להיות להחזיק תלמידים, כן, כשיעור שלא מחזיק תלמידים, כן, סתם אתן לכם מעולמם של רבנים, מעולמם, כן, של אנשים שעוסקים בדברים האלה, כן, יש הרבה שיעורים, מכון מאיר זה מקום שיש פה, רק את ריבן הלוח, כמה שיעורים יפתחו עכשיו, כן, כמה שיעורים, כן, זה לא פשוט, מכון מאיר זה מקום של אנשים, אתה יודע, רבנים, כל אחד יש לו מה לומר, זה, כן, זה הרב הזה, הרב הזה, אתה צריך עכשיו להחזיק את השיעור, להחזיק אותו במתח של פופולריות כזה, כן, שיחזיק לפחות 10 תלמידים. כן, זה צריך להיות, כן, כל דבר, כל שיחה וכל שיעור צריך להיות משהו. כי אחרת, אם זאת פעם אחת, פעמיים, 3 נכשל, תלמידים מתחילים, טופ, לזלוג החוצה, פתאום אתה מוצא עצמך עם 2 תלמידים. מחשבות כאלו יכולות להלחיץ, חבל לכם לזמן. חבל לזמן. יכול לגרום לחץ אטומי, כן, כל מיני חיפוש של דרכים לחוטיות לחלוטין. כן, כדי ליצור כל מיני אפקטים כאלה, פירוטכניים, בשיעור, כל מיני תעלולים, כל מיני דברים כאלה וזה, לחץ גדול מאוד. זה בדרך כלל לא עוזר, כי זה נעשה מתוך לחץ. זה לא קיים בך באמת היכולת הזו. אם אין לך יכולת להחזיק שיעור עם 10 תלמידים, סגור את הבסטה ותלך הביתה. מה אתה עכשיו מנסה להלחיץ עצמך וליצור מיטת סדום, להעריך את עצמך במקום שאתה לא יכול? דבר כזה יכול לגרום צורת עבודה קדחתנית כזאת, שאתה מגיע הביתה באפיסת כוחות. פיסת כוחות, אתה לא מסוגל להתייחס לאישה שלך, עצם מעצמך או בשר מבשריך. בעיה. כן? כל מיני תופעות. או, אין סיבה להיות מוטרד, צריך לגש בגישה נינוחה וחיובית, להשתדל, להשקיע בגישה, בזמן הפגישה, ולחזור ללימוד ולהשקיע בו. אין הדברים עומדים בסתירה. כלל, דבר ביתו מה טוב. כן? אבל בשביל שתוכל לחזור באמת ללימוד, צריך מאוד מאוד לא להיות אחוז, כן? ומעורבב עם הפגישה, וזה כמובן בדרכים שאותם ציינו, באמצעות הדרכים שאותם ציינו. אין צורך ללחץ ולדאוג מן התרדה המתלווה לפגישות. צריך לעשות את המוטל עלינו מתוך שלוות נפש. והנה הוא מביא פה את אחד ממוקדי התרדה, אחד ממוקדי התרדה, בלי לחוש אשמה על כך שאנו מוטרדים מעט. להיות מוטרד מעט זה נורמלי, אגב זה סימן שאתה חי, כי אדם שהוא לא חי, לא אכפת לו ממה שהוא עושה, אין לו תקוות ואין לו ציפיות משום דבר שהוא עושה. זה באמת בעיה רצינית. אז כל דבר, או כל תופעה או רגש שמופיע במסגרת הטבע הפשוט והבסיסי, הייתי אפילו מסתכן ואומר, הבריא שמעיד על חיים, מעיד על אכפתיות, מעיד על ציפייה, זה בסדר גמור. אבל אותה תרדה בסיסית שמופיעה, לא לגרד אותה, כמו הקיצה של יתוש, לא לגרד את התרדה הבסיסית, כי אז היא תגדל לממדים של אינפקציה, ומי יודע עוד מה יקרה בגלל הדבר הזה. כשאנחנו פוגשים את התרדה הזו, צריך לדעת שכרגע אנחנו נפגשים עם רגש שתפקידו זה להחזיק אותנו בתמונה. התרדה היא מראה שיש לנו עניין בקשר. זה טוב מאוד. זה תבלין, התרדה. זה תבלין. אבל להפוך את זה לרגשי אשמה, תסכול, פחד, חרדה של מה ילד יום, פה הבעיה. זו המידה היתרה. זו המידה היתרה שכנגדה, ולעומתה צריך להתמודד. כי אחרת, תוצאות, כמו שראינו, מי ישורם? מי ישורם? צריך לעשות את המוטל עלינו בתוך שלוות נפש, בלי לחוש אשמה על כך שאנו מוטרדים מעט. ישנם בחורים שמנסים להיפגש רק בזמנם הפנוי. זה טיפוסים שמוטרדים מן הלימוד. לא לטעות, כן? זה אדם שמוטרד מן הלימוד, שהלימוד מבחינתו זה משימה כל כך מאיימת. ואל תביאו לו השוואות, אני יודעת, ודוגמאות, וראיות מהגאון מווילנה. נעזוב את זה. שאמר לאחותו, שבא לבקר אותו אחרי שנים שהיא לא ראתה אותו. תראי, אני כבר אדם זקן, את רואה, הזקן שלי כבר לבן. יש לי עוד לא הרבה שנים, מי יודע לחיות. ניפגש בעולם הבא. אתם מכירים את זה? לא, אף אחד לא ראה. ספר ילדים על הגרא, זה מובן. אבל המקור של זה, זה בתולדות הגרא, בספר של הרב מימון, שם הוא מביץ. כן, לא, זה מקור נאמן, זה לא סתם סיפור, לא סיפורי צדיקים, זה כל מה שנאמר על הגרא זה בירור ליטאי, מה שנקרא, זה בירור ליטאי, זה לא סיפורי צדיקים של, כן, של שעת צהריים, כן? זה דברים רציניים, כן? אל תביאו שבריות מהגאון מבין, אצל גאון זה משהו אחר. אבל אם אנחנו, כן, אם אנחנו מכוונים את הפגישות לחלל הפנוי, כן, לזמן שהוא לא זמן, לא יום ולא לילה, סימן שהלימוד מהלך עלינו אימים. ואנחנו לא יודעים מתי להפסיק ומתי ללמוד. זה סימן מובהק לזה. יש זמן, צריך לסגור את הגמרא. אם אתה לא מבין שכרגע צריך ללכת להכיר אישה, ואדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא ברכה. אתה לא מבין את הנקודה הזו, אתה לא מבין מה זה תורה. אתה תופס את התורה באופן מנוגד לחלוטין, כן? וסותר לחלוטין את העניין של הזוגיות. אם אתה לא יודע להרפות, ולתת מקום לחיפוש בת זוג, אתה גם מזלזל בכבודה של תורה. כן? לא ראיות מהגאון ולא ראיות מבן עזאי, כן? שחשקה נפשו בתורה. לא. לא להביא ראיות. תעזבו את המקרים האלה. המקרים האלה גם לא פשוטים. אנחנו יודעים שאותו בן עזאי, כן? בן זומה, מי זה היה? בן זומה, הציץ ונפגע? בן עזאי. הציץ ונפגע? הציץ ונפגע? כן, כן. אבל מי זה היה שהציץ ונפגע? ארבעה נכנסו לפרדס. בן עזאי או בן זומה? לא, לא, אני אחד מישהו. כן, בסדר, שני. זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. בדרך כלל, קיצוניות מולידה קיצוניות. על כך, ישנם בחורים שמנסים להיפגש רק בזמנם פנוי. שימו לב, המרכאות כאן בזמן הפנוי, זה בא לציין שהזמן הפנוי הזה הוא כמעט לא מצוי. כן? זה הכוונה בזמנם הפנוי, כן, במרכאות. כן? אבל אין זו הגישה הנכונה. זו גישה מלאכותית ולא בריאה. להעמיד את לימוד התורה ואת הפגישות באופן סותר, במסלול התנגשות, שממילא האחד דוחה את השני, כן? ולא מתפייס איתו. לא, אין פה השלמה, כי אם מעמד של צוררים זה את זה, וממילא מחפשים זמן שהוא לא יום ולא לילה, כי זה לא הולך ביחד, כן? הגישה הזו היא גישה מלאכותית ולא בריאה. מעמידה את שני הנושאים החשובים האלה כנושאים שאין ביניהם זיקה פנימית, שהם לא מקבלים דין מן דין ולא משלימים זה את זה. גישה מוטעת מאוד, מאוד נזירית, מאוד פרשנית וסגפנית, מאוד לא נכונה, מאוד לא מציאותית ולא בריאה. זה לא בריאות נפשית. פשוט לא בריאות נפשית. לעומת זאת, יש בחורים שחושבים, כן, בדיוק הפוך. אני עסוק בשידוחים ולכן אני יכול ללמוד. מכיוון שאני עסוק בשידוחים עכשיו, אז אני הולך להיפגש איתה, אני יודע מה, נוסע לבת ים, לתל אביב, למטולה באמצע היום. כן, קם בתשע, אני יודע מה, מתפלל קצת, אוכל משהו, ונוסע לקריית שמונה. חוזר בשמונה בערב, הולך לישון, ולמחרת היא דווקא הייתה רוצה להיפגש שוב, הייתה פגישה נחמדה. כן, בסדר, ניפגש הפעם בחיפה, כן. אופ, אני יצא בתשע, נוסע לחיפה, עוד יום הלך. יש גם דברים כאלו. שאצלו, כן, העניין של הפגישות זה, 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 זה המטלה להיפטר מן הלימוד. יש פה את הבעיה. כן, הפוכה. כן, הוא חופשי, הוא תמיד פנוי להובלה. לכל שעה של היום, רק תגידי, אני בא לכל מקום שאתה רוצה, אני, כן, אין בעיה. לימוד, בסדר, לימוד ידחה, זה לא כזה חשוב. כן, אני עוסק בשידוחים ולכן איני יכול ללמוד. גם זו טעות. התייחסות מזלזלת כזו בלימוד התורה, כן, גם בתואנן של שידוחים, זה גם לא יביא ברכה בשידוח עצמו. כן? להביא ברכה ושידוך עצמו, ודאי שירפה ידיך בכל מה שקשור לימוד תורה. מדוע תצא כרך מכאן ומכאן? מדוע שתהיה סתירה בין הדברים? ודאי וודאי. כן? יש קשר בין הדברים. בזמן הלימוד יש להשתדל ללמוד, ובזמן הפגישה יש להשתדל להשקיע לה, השקיע בה, והם מקבלים דין מן דין. ואין ספק שאדם ש... כן? בזמן לימוד, עת לקנוס ועת לפזר, בזמן עת לקנוס הוא לומד תורה, ועת לפזר הולך להיפגש, הוא ירגיש שהעת כנוס משפיע על הפגישה. התורה נמצאת בתוך הפגישה. כן? קדושת התורה, השפעתה על הנפש שלו, והיא מרגישה את זה, ודאי וודאי. והפגישה תשפיע על התורה. כשהוא יחזור ללימודו, כן? זמן המפגש הזה, הוא יתרום תרומה משמעותית ללימוד. אמרנו, קראנו לזה רושם תומך. כן? שהרושם של הפגישה הוא תומך לימוד, ולא מפריע ולא מחבל בזה. בזמן הפגישה ישתדל להשקיע בה עד לכאן.